הרב בני לאו.
כבר כל כך הרבה פרקים שאנחנו מטיילים בפרקי הנחמה, שכל הזמן יש קול שמנסה לעודד, לעורר, לנחם, ויש מצד שני איזשהו גוף שמסרב, שלא מוכן, שדי מיואש מבשורת הגאולה. וגם הפרק שלנו ממשיך באותה השתדלות, באותו ניסיון לעורר ולעודד, עם המילים שפותחות את ההפטרה הזאת, שמוכרת מפרשת נוח, מוכרת מעוד הפטרות, רוני הקרה, לא ילדה, פצחי רינה וצהלי, לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה, אמר אדוני. תראו את התמונה הפותחת, כשאנחנו רואים מול עינינו אישה הקרה, לא סתם הקרה, אלא הקרה עם אבחון, לא ילדה, אין לה כאילו שום סיכוי ללדת, ואותה אישה, אותה אישה שכנראה כבר הייאוש אוכל אותה מבפנים, היא מקבלת פתאום פקודה, רוני, רוני הקרה, פצחי רינה, צהלי, לא חלה, לא חלה, כלומר לא הצליחה לחולל חיים. כי רבים בני שוממה מבני ועולה, אמר אדוני. אנחנו קוראים פה בעצם איזושהי הבטחה ניסית, הבטחה שחורגת, מחוצה את כל גבולות הריאליה ואת הדברים שיכולים להתקבל על עין ועל אוזן של מישהו שחי במציאות ביולוגית, ריאלית, פיזיולוגית. לכי מעבר לזה, הרחיבי מקומו הלך, יריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. אתם מבינים שיש פה איזשהו ניסיון לבדוק את האמונה ואת התקווה של אותה אישה הקרה שלא ילדה. כשאומר לה הנביא הרחיבי מקומו הלך, כשהוא אומר לה האריכי מיתרייך, הוא בעצם אומר לה, את יכולה להגדיל עכשיו את האוהל הזוגי שלך, את האוהל השומם שלך, של ההקרה שנמצאת כל כך בבדידות וכל כך בכאב, אני אומר לך, תתחילי להכין אוהל רחב ידיים, אוהל שיכיל בתוכו המון עם. אני רוצה להגיד לך, אומר הנביא, שאת צריכה הרבה הרבה אמונה, הרבה הרבה תקווה, ולהגדיל אותו ימין ושמאל, זרעך גויים יירש. את הולכת הרבה מעבר למדידה המאוד מאוד מאופקת של הריאליה הפסימית שבה בתוכה את נמצאת. אני מבטיח לך יותר מזה. אתם זוכרים אולי בנבואה מזמן 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 בספר מלכים ב', כשאלישה הנביא אמר לאישה שבא אליו באיזשהו אלבון נורא, שהילדים שלה עומדים להילקח לעבדים, אין לה קול בבית כי אם אסוך שמן. ואז אומר לה הנביא אלישה, לכי אל שכנייך ושאלי כלים, אל תמעיטי, כמה שיותר, עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי. ובסוף בסוף כשאומרת, אספתי את כל הכלים שיכולתי, הוא אומר לה, עכשיו תסגרי את הדלת בעדך ותתחיל לצקת מן השמן לתוך הכלים. ומתפרר שהנס הוא כגודל הגובה שהיא כיוונה. כמה כלים שהאישה הזאת אספה, ככה השמן הספיק. ברגע שנגמרו הכלים, נגמר השמן. מדידת הנס הוא כמדידת האמונה והתקווה של האדם. כשיש אמונה גדולה, הנס יכול להשפיע שפע עד לקצה, עד לקצה הרחוק של האמונה. וזה בדיוק, בדיוק מה שאומר כאן הנביא לאישה ההכרה שכל כך מיואשת וכל כך לא מאמינה. הוא אומר, תבדקי אותי, הרחיבי מקום מועלך, לכי עוד הלאה, ימין ושמאל. אני אומר לך, הכל יתמלא בגודש של חיים. ככה מתחיל הפרק שלנו, שהוא פרק כל כך מעורר השתוקקות, כל כך מעורר אמונה של אישה הקרה. ואז הוא עובר לפעימה השנייה. הפעימה השנייה הולכת למקום אחר. הוא הולך למקום של בושת אלומייך תשכחי, חרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. כשאנחנו מדברים על אישה הקרה, אנחנו יכולים עוד לפחות להתנחם אולי, אולי, בנחמה פרוטה, נחמה זעירה, שהאישה הזאת היא לא לבד, מכיוון שאומנם אין לה ולד, אבל יש לה כנראה בן זוג. ומה אומר למשל אלקנה, האיש של חנה, כשהוא שומע את בכייה, את כאבה, על היותה הקרה? הוא אומר לה, למה תבכי? למה לא תאכלי? הרי אנוכי טוב לך מעשרה בנים, יש לי זוגיות טובה, יש לי אמונה בך, יש לך אמונה בי. את לא נמצאת במצב של ריק, את נמצאת במצב של תקווה. אז אם היינו בפעימה הקודמת באישה הקרה, עוד היינו יכולים להגיד, יש תקווה של זוגיות יפה, של בן זוג שמעודד ומעורר. אבל כשעוברים אחרי זה לבית השני, לפסוק ד', אומר הנביא, בושת אלומייך תשכחי, חרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. מתברר שזה לא רק עקרות, זה גם בדידות. זה אישה שלא מצאה זוגיות, זה נקרא בושת אלומייך, או חרפת אלמנותייך, אישה שאיבדה את בן זוגה. עכשיו פתאום אנחנו מבינים שאנחנו מתמודדים פה לא רק עם הכרה, אלא גם עם אישה גלמודה. והוא אומר לה, אני השם מבטיח לך, בועלייך עושייך, אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. אני מבטיח לך שאני נותן חסות, אני נותן לך את האישות, אני נותן לך את הזוגיות ונותן לך את התקווה, את אף פעם לא תהיה לבד, תמיד תמיד איתי. ואז עוברים לפעימה השלישית, ופתאום מתברר שהלבד הזה הוא הרבה יותר חמור. זה לא סתם אלמנות, זה לא רק הכרה. כי אישה עזובה ועצובת רוח, קראך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך. פתאום אתם מבינים שאנחנו נמצאים בדרמה אחרת. זה לא היה רק אלמנה שבעלה נהרג, נפטר, נסתלק מן העולם, והיא מוצאת את עצמה בבדידות אין קץ. מדובר פה גם על איזושהי בושה עצומה, מדובר פה על איזה שבר עצום שהתרחש בתוך הבית, אישה עזובה, אישה עצובת רוח, אשת נעורים כי תימאס. משהו קרה לבית הזה, זה לא סתם איזו הסתלקות, זה לא רק עקרות, זה הרבה הרבה יותר מזה. הייתה זוגיות, היה בית, היה איש, הייתה אישה, ופתאום נמאס, ופתאום הסתלק, ופתאום יש עזיבה, ופתאום יש איזה ריק נורא עם אלבון קשה צורב, והאישה הזאת פתאום צריכה נחמה. אומר לה אותו איש, אותו איש שהסתלק ששמו אלוהיך, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. איזו בשורה. האם אפשר להחזיר? האם אפשר לשקם בית שנשבר? האם אפשר לתקן את אותו אלבון שהתחולל בינינו? את אמנם אישה עזובה, עצובת רוח, מאוסה. כל זה היה. עכשיו אני רוצה לומר לך, ברגע קטון עזבתיך, אבל ברחמים גדולים אקבצך. כדאי להשתהות רגע על הפסוק הזה, כי הפסוק הזה משתמש בקודים. המילה רגע שמופיע במקרא, הוא מבטא פעמים רבות איזושהי התנהגות בין אדם לאלוהים, שבה האדם סופג את מידת הדין הקשה. זה נופיע למשל במזמור תהילים שאומרים בתפילת הבוקר, כי רגע באפו. רגע באפו זה אומר התפרצות של רגע, של חמת זעם, של מידת דין, שבה כל הכעס יוצא החוצה, נשפח, מתפרץ אל מעבר למדידה הרגילה שלו ומשתלט על העולם. רגע יכול לחלוט את העולם, כי רגע באפו, רגע אחד הוא אותו רגע שמופיע כאן, רגע קטון עזבתיך. הייתה התפרצות של כעס, של רוגז, של אלבון, וברגע הזה נפרדנו. ברגע הזה הייתה פרידה בין האלוהים שבחר בישראל לבין אהובתו כנסת ישראל. אבל מבטיח האוהב הגדול, ברחמים גדולים אקבצך. מול הרגע עומדים הרחמים. אם אנחנו חוזרים לפסוק בתהילים, כי רגע באפו חיים ברצונו. אם אתה שואל את רצון האלוהים, אתה שואל מהו הפנים, מה הרצון הפנימי של השם, הרצון הפנימי זה אני רוצה אותך. ואז אני מבטיח לך, אני נשבע לך, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. אני מבטיח לך, כעס יש בעולם, כעס גם תמיד יהיה בעולם, אבל לא יהיה יותר מאיסה, לא תהיה יותר פרידה כל כך נוראה, כמו שהייתה ביני לבינך בזמן חורבן הבית. הדימוי הזה, הדימוי של חורבן הבית, של גלות, כדימוי של זוג שנפרד בכעס ובעלבון, הדימוי הזה הולך איתנו לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו מכירים את זה גם בתורה שבכתב בדברי הנביאים, מכירים את זה גם בתורה שבעל פה בדימויים של חז"ל, שמדברים על היכולת לרצות, היכולת לנחם, היכולת לרחם. הרחמים, אם תרצו, הרחם, מעורר את התקווה. והרחמים שבאים כאן הם רצון הגואל השם. הנוח, הבטחת נוח, ששבועת השם על הארץ שלא יבוא עוד מבול, ככה, בדיוק ככה נשבע אלוהים לאהובתו לכנסת ישראל, ברית שלומי, לא תמות, אמר מרחמך אדוני. הוא מסיים את הפרק עם ענייה סוערה לא נוחמה. אם דיברנו כאן על כל המעגל, דיברנו על אישה עקרה, דיברנו אחר כך על אישה בודדה, אלמנה, אחרי זה עברנו על פרידה קשה וכואבת, עכשיו אנחנו נמצאים בעלבון של ענייה סוערה. ענייה סוערה זאת מי שמטולטלת ממקום למקום ולא מוצאת מנוח לכף רגלה, לא נוחמה. אתם זוכרים את הפיוט הנפלא של יונה מצאה בו מנוח, הרעיון הזה של עברנו מתיבת נוח, נכון, השבועה בפסוק הקודם, שהאלוהים מבטיח לישראל, אני נשבע לך, אני נשבע לך, בריתי לא תמוש ממך, לא תמות, אמר מרחמך השם, ואז היא עונה לו, אני לא נוחמה, אני כמו אותה יונה שנודדת ונודדת ומחפשת את העלי זית, הטרף בפיה, כדי שהשבועה הזאת תוכל להחזיק את המעמד. אני אומר לך, את הולכת להיות מלכה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, יסדתיך בספירים, ושמתי כדחות שמשותייך, שערייך לאבני אקדח, חול גבולך על בני חפץ. יש פה תיאור נפלא של אבנים טובות, של ארמון, ארמון יקרות, כל בנייך, הילדים שממלאים את אוהלך, לימודי אדוני ורב שלום בנייך. הוא מסיים ואומר, בצדקה תיקונני. הבית שלנו, במקום שהוא יהיה מבוסס על האלבון ועל הכעס, הוא יהיה מבוסס על הטוב, על הצדקה, על הרחמים. הברכה הזאת של הפרק הזה, הברכה כמעט כמעט מסיימת את פרקי הנחמה, היא זאת שמבקשת בכל כוחותיה לעודד את רוחה של אותה אישה שכמעט כמעט איבדה תקווה.